ומי שגם לא הסיט את העין, שימי לב למעבר, זה אלקנה כהן.
בוקר טוב.
שהוציא, בוקר טוב אלקנה, אתה איתנו, נכון?
בוקר טוב, אני כן, כן, אני איתכם.
יופי, יש לנו קצת בעיות, תקשורת איתך, ואנחנו שמחים שזה יסתדר. יומן המלחמה הראשון, אתה, בוא נה, אתה שברת, זהו, אתה חצית את, את הקו הסיום הראשון, מספר אישי 7-10-20-23.
7-10-23.
כן. מלחמת עזה דרך עיניו של קצין בקומנדו הישראלי. לא פשוט. ספר לנו רגע קצת עליך, אני מבין שכינוי שלך הוא קונו, נכון?
כן.
אלקנה קונו.
אז קצת עליי כן.
הקו שלנו, לא מי יודע מה.
אני שמי אלקנה כהן, אני בן 27. אלקנה כהן, אני בן 27. גדלתי בירוחם, התחתנתי עם אישה מדהימה בשם שירן, וכיום אני גר ברעננה.
תקשיב, אתה הקדשת לה בספר שש שורות. רואים שאתה תחילת הדרך.
לא, לא, דווקא אני יודעת שהספר כולו, אתה הוצאת יומן מלחימה, הוא התחיל ממכתב שכתבת לאשתך, ואז גילית שאתה כותב וכותב, וזה עוזר לך לפרוק. אז שירן פה חלק מהסיפור.
היא לגמרי חלק מהסיפור. באמת כל התהליך הזה התחיל בעצם שאמרו לנו שאנחנו יכולים לכתוב, וברגע שהתחלתי לכתוב, פתאום הבנתי כמה לכתיבה יש יכולת לאבד חוויות, ומעבר לזה, זה פתאום שם לי את כל מה שאנחנו עוברים מול העיניים, וממש הרגשתי שאנחנו נמצאים באמצע רגע היסטורי.
איך אתה כותב? פיזית הכתיבה, על מחברת?
זהו, אז האמת שבהתחלה כתבתי, ביקשתי מחבר דף שייתן לי לכתוב, מאיזה מחברת שהוא מצא, ולאחר מכן, יום למחרת, אני מצאתי מחברת על הרצפה באחד מהשכונות בעזה, ופשוט התחלתי לכתוב. התחלתי לכתוב כל דבר שאני חווה, כל רגע שאני עובר.
זו חוויה ראשונה בשבילך אלקנה? הכתיבה? זאת אומרת, לא כתבת בילד, אתה לא אתה מדבר על שני אנשים שכותבים כל היום.
לא, אז זהו, אז אני ממש לא מהכותבים, אני יכול להגיד לך שבתור ילד הייתי מאותר דיסים למיניהם, וממש התקשיתי בכתיבה וקריאה.
דיס, הכוונה לדיסלקציה, דיסגרפיקה, דיס,
כן? כן, כן, כן.
אהבתי.
ואיכשהו בלחימה נפתח לי כנראה איזה פקק, ופשוט התחלתי לכתוב. התחלתי לכתוב וממש לתאר כל רגע שאנחנו עוברים, ברמה שזה ליווה אותי לכל מקום שהלכתי אליו, דחפתי את המחברת בווסט, גם אם זה היה, יצאנו לפשיטות או לכל מיני פעילויות, במהלך המלחמה, תמיד זה נמצא עליי, כשהיה לי איזה רגע או שתיים כתבתי בנקודות, ובלילה כתבתי ופירטתי את כל מה שעברנו באותו יום.
לקחת מזמן השינה הלא רחב שיש ללוחמים בלב עזה, כדי לכתוב, כי אתה רואה לנגד עיניך קודם את העיבוד הרגשי והפרוקן והרפואה שלך, או קודם את התיעוד ההיסטורי המחייב, ככה כמין היסטוריון שמסרטט משהו ארכיוני לטובת הארכיונים העתידיים?
אז אני לא יודע אם לקרוא לעצמי היסטוריון, וגם הרבה פעמים עכשיו אנשים אומרים לי, כאילו מחבר, כאילו סופר. לא סופר ולא היסטוריון, אני בן אדם לא חם, פשוט, שפשוט כן הרגשתי באותה סיטואציה, ממש זכות גדולה לקחת חלק ולספר את הסיפור שהוא, דרך אגב, זה לא הסיפור שלי, זה סיפור של הצוות שלי, זה הסיפור של החברים שלי, זה הסיפור של דור שלם.
הצוות זה דובדבן?
שקיבל מספר אישי. כן, הצוות, הייתה לי הזכות, כי בעיקרון אני, בתפקידים שלי ביום-יום, בשגרה במילואים, אני לא נמצא בתפקיד לוחם, אני נמצא בכל מיני תפקידים מחטיבת הקומנדו, אבל במלחמה היה ברור לי שאני לוקח חלק בלחימה, ובשביל אוקטובר התקשר אליי חבר מהצוות שאיתו עשיתי את המסלול, ואומר לי, קונו שמע, אתה חייב לבוא אלינו, והיה ברור לי שאני הולך אליהם, וזה גם מאוד מאוד ריגש אותי שהצוות נתן לי את המקום, זה לא מובן מאליו, אתה יודע, עכשיו כאילו
הכל היה, גם שהתרשמתי, אני קראתי רק את העמודים הראשונים לצערי, הספקתי, אבל הכל היה, ההתחלה של הסיפור זה אנשים, החבר שלך מהצוות מתקשר, ובוא נדאג, ומישהו פותח לך, ואתה משיג את האפות וכו', וזה שוב חוזר לתחושה שמי שהציל אותנו לא היה הצבא, אלא הלוחמים, החיילים, שהם התארגנו לבד, שהם זה, שמישהו, כשבקריה, אני אגיד סתם, בקומה 14 עוד היו בשוק, אצלך כבר היה מי שהבין וכו', וכל זה נכתב, ואתה כותב את זה כאילו כמובן מאליו.
אני חושב שהיה מאוד ברור לכולנו באותו שבת, באותו רגע, שזאת המשימה שלנו. כאילו, ואני יכול להגיד לך שזה חתך רוחבי של כל הסביבה שאני חי בה. זאת אומרת, כולם ישר קמו, עזבו את כל הדברים שהם עושים, אם זה חברים שהבינו באותו רגע מה שקרה, ופשוט עלו על טיסות לארץ מחול, חברים שעזבו עסקים, משפחות, זה היה מדהים. אני יכול להגיד לך שכשהגעתי בהתחלה קפצתי ליחידה, וכשהגעתי לשם אמרו לי, תקשיב, אין לנו מה לעשות יותר, כי אחוז גיוס עומד על 180% גיוס, אין לנו אפילו ציוד לתת לכם. ואתה הגעת וראית פשוט מאות ואלפי אנשים עומדים, ואנשים שפשוט הבינו שזה הרגע שלנו.
לא ענית לי על השאלה אם המוטיבציה הייתה יותר קונו, פורק בגוף ראשון כדי שיהיה לו קל יותר בחיים, או כן, זה בסדר, זה לגיטימי, או שאתה מבין את הערך הגדול שהוא מעל הכתיבה הקטנה שלך על אותו לילה ועל אותו מעצר של מחבל שעולה עם תינוק ביד וזה, אתה רואה את זה גם כמסמך לאומי, למסמך היסטורי?
חד משמעית. חד משמעית, ואני אגיד לך יותר מזה, סבא שלי לחם במלחמת ששת הימים, ובאותם ימים סבתא שלי, חברה שלו דאז, נתנה לו מצלמה שיצלם את כל המלחמה, ובהמשך הוא הוציא ספר. מאז ומתמיד חיינו בתודעה כזאת, בתודעה היסטורית, שאני מניח שזה מושרש מסבא, וברגע שהגעתי לסיטואציה הזאת,
תגיד לי, זה הבחור מגבעת התחמושת, סבא שלך?
נכון, כן, יהודה כהן,
אני לא מאמין. אתה יודע, אנחנו ראינו, קודם כל דיברנו על הספר שלו פה, סגן אלוף יהודה כהן, כן, צילומים, הוא האבא של רועי כהן.
נכון מאוד.
וואי, איזה עולם קטן, אני משתגע.
אני רוצה להיכנס לך לאיזה סוגיה ספציפית שאתה מעלה בספר על ה... אתה יודע, אתם גברים צעירים, ואתם נחושים אלי קרב, וצדקת הדרך והכל, ובכל זאת המלחמה והמוות שנמצא בכל מקום, חוויה צף מוות לא פוסחת עליכם. תספר לנו על הרגע הזה שאתה קשה לך מאוד לאכול בשר.
נכון, האמת כתבתי את זה. פשוט באחד מהפעמים היינו מאוד קרובים לגופות, והריח מאוד מאוד חזק, וזה... משום הזה התחיל להשפיע עליי, כנראה גם קצת פסיכולוגית, אני שמח מאוד שזה עבר לי, אבל פשוט מאותו רגע, כל פעם שאכלתי בשר, ממש הרגשתי טעם של, זה קשה לי לחזור על זה אפילו, אבל טעם של גופה בפה, כאילו, וכשדיברתי על זה עם חברים שלי, חברים שלי אמרו לי, מה זה, אל תהיה מטומטם, אל תתחיל להתעסק בזה יותר מדי, כי אתה תפתח בו איזה פוסט-טראומה, ואני מסכים, זה הרבה פעמים לפעמים ההתעסקות, אובר הזאת יוצרת איזה משהו, ואני שמח מאוד שככה בעזרת החברים ובכללי, התמיכה בצוות הייתה מאוד 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 גדולה. ועל זה אני גם כותב הרבה בצוות.
והמכתב שהתחלת לכתוב לאשתך הפך לספר, היא בעצם ליוותה אותך בכתיבה? זה התחיל מזה שלא היה טלפונים בעזה, ואתה צריך לשלוח לו מכתב כמו ב-48, של חילי תחתוני וגופיות, ואתה לאט לאט הולך ומרחיב את זה למין יומן, ומה הדיאלוג שנמשך לאורך כתיבת הספר עם אשתך?
אשתי היא מאוד מאוד מופנמת, פחות נראה לי אחת של כתיבה ושיתוף, אבל אני חושב שהיא הבינה שעבורי זה מאוד מאוד משמעותי, אבל ללא ספק היה לה תהליך חלק משמעותי בכתיבת הספר.
נתת לה הרבה קרדיט. אני בשוק שאתה הנכד של יהודה כהן, אנחנו עשינו עליו אייטם גדול על התמונות אז מגבעת התחמושת ובכלל כל מה שעשה. תאמר לי, איזה תגובות אתה מקבל על הספר מאנשים? אני מניח שזה הורץ בעיקר בקרב לוחמים בשלב הזה, נכון?
בקרב לוחמים, והאמת שגם הרבה מאוד כבר אנשים שקנו את הספר, ואני מקבל תגובות מדהימות, אם זה תגובות של אנשים מיפן שהתקשרו אליי בהתרגשות על הספר, שהם מרגישים שזה נתן להם, אחד התקשר אליי, בחור צרפתי מיפן שבא והתקשר אליי ואמר לי שהוא מרגיש שזה ממש עוזר לו בהסברה, והוא התרגש מזה לחברים מהצוות שאמרו לי, תקשיב, קראתי את הספר הזה תוך לילה, הרבה מאוד שנים כבר לא קראתי, ופתאום אני קורא ו... זה מאוד מאוד מרגש, כי אני לא דמיינתי שזה...
אלקנה כהן. מספר אישי אני לא אוהב את זה ששמו נקודות שם, אגב. מספר אישי 7-10-0-2-0-2-3. בעצם יומן המלחמה הראשון, יש לי תחושה שיהיו עוד רבים כאלה. יישר כוח, אנחנו עוד נדבר על זה בנפרד, האם זה נכון להתעסק או לא נכון להתעסק בפוסט טראומה, דווקא הצבא עושה הפעם דברים מאוד
יפים. עושה דבר מדהים, כן, אני כן. מסכים.
הוא לא נותן ששום אבק יעלה על שום ערובה.
מלחם את עזה דרך עיניו של קצין בקומנדו הישראלי.
תודה, ודרישת שלום גם לסבך, סגן אלוף יהודה כהן.
כן.
אז בקצרה אני רק מוסיף שאחד מהדברים שהכי חשובים לי מהספר ובלטו אצלנו מאוד מאוד בלחימה זה נושא האחדות. ואני חושב שעכשיו, כמו שכתבתי בספר, שזה אם בשביעי באוקטובר היה לנו משימה מאוד מאוד ברורה שזה להילחם על המדינה, המשימה שלנו כרגע היא להילחם על האחדות.
אמת, וזאת המשימה. זו אותה משימה. אלקנה כהן, תודה רבה רבה לך.
תודה.
שבת שלום.
תודה רבה.
דש לסבא.
בשורות טובות. ביי ביי, להתראות.